טוב, כן, הנושא שלנו היום זה פסקה שהכותרת שלה פה באורות הקודש היא הארת מעשה וראשית ומעשה מרכבה. כמו שכתבתי, מי שראה, מה שאנחנו הולכים לראות פה זה בעצם את הקשר שיש בין ההתפתחות המדעית טכנולוגית שיש בעולם לבין ההתקדמות הרוחנית, בעיקר בנושא לימוד הקבלה. אז פשוט ניכנס לתוך העניין. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולם של התוהו והבוהו, כשכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרוחות רבים. בואו נסביר רגע קצת את הפסקה הזאת, כי יש פה כמה מושגים שאולי צריך לעשות בהם טיפה סדר. כן, אז בואו נתחיל שנייה מהמושג מעשה בראשית. מעשה בראשית, בהגדרה של הרמב״ם, גם של אחרים, אבל אצל הרמב״ם זה הכי בולט, בהלכות יסודי התורה, מעשה בראשית זה הטבע, זה העולם, חוכמת הטבע, זה נקרא מעשה בראשית. כל מה שמתואר בבריאת העולם, גרמי השמיים, המים, העצים, הים, כל מה שיש בעולם, ביצירה הטבעית, זה נקרא חוכמת מעשה בראשית. זה מושג אחד. מושג שני שהופיע פה זה התוהו והבוהו. מה העניין של התוהו ובוהו? אז תוהו ובוהו זה לא תוהו ובוהו שמתואר והארץ הייתה תוהו ובוהו כאילו עוד לפני בריאת העולם. תוהו ובוהו שכתובים פה, הכוונה היא לכך שהטבע יש בו המון המון כוחות, אבל הכוחות האלה הם לפעמים כוחות שאין בהם סדר. אתה לא יודע מה מוביל למה, מה גורם למה, וממילא המציאות עלולה להיות סוג של מציאות של תוהו ובוהו. מה בעצם האדם עושה, כמו שהרב מגדיר פה, בחקירה המדעית, שהיא הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולם של התוהו ובוהו. זאת אומרת, הרי מה האדם מחפש כל הזמן כשהוא לומד מדע? הוא כל הזמן מנסה להבין את הבריאה, הוא מנסה להבין את הכוחות שיש פה, את הסדר שלהם, את החיבור ביניהם, ובמילא האדם, אם הוא עובד נכון, אם הוא באמת עושה את הדברים המדויקים, אז הוא באמת יכול לחבר, הוא באמת יכול לאזן, הוא באמת יכול להשתמש, בצורה, והוא הופך את התוהו ובוהו, דווקא למשהו מסודר, למשהו בנוי, למשהו שהוא יכול ליצור איתו דברים חדשים, יכול למצוא בו תרופות, יכול למצוא בו חיים נכונים ויותר טובים לאדם, כמו שאנחנו באמת רואים לאורך ההיסטוריה, שבאמת האדם עדיין יש הרבה נפילות, כן, הרבה טעויות, הרבה דברים לא מדויקים ולא נכונים. אנחנו גם רואים את זה היום, כל מיני דברים שקשורים למזג אוויר ולכל גזי החממה ולכל השימוש הלא נכון, הלא מדויק שעושים, ובאמת גורם לפעמים לתוהו ובוהו. עכשיו איזה סערה הייתה באיזה מקום, ביוון, לא יודע, פתאום כל מיני דברים שקורים בעולם שהם תוצאה כנראה של כל הדברים האלה. על כל פנים, זה הבסיס, זה, אם כן, החקירה המדעית, שורה התחתונה של הפסקה הזאת, חקירה המדעית היא מקדמת היום את העולם להבנה של מעשה בראשית, זה הופך להיות חוכמה גלויה שנדרשת ברבים. זאת אומרת, כוונת הרב פה, שאם פעם זה היה של יחידי סגולה, איזה מדענים דגולים שהם הבינו בכל הדברים, היום לאט לאט זה הופך להיות כבר נחלת הכלל. נכון, היום אתה לוחץ זה לחיצה, ואתה כבר יודע המון המון ידיעות, והרבה אנשים כבר בעצם, כמו שהוא אומר, נותנת מחיה לרוחות רבים. הלאה. ולפי ערך ההכשר הזה, שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, שזה המעשה בראשית, הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית ומתגבלים עם החיים והמציאות. והאמיתיות האלוהיות שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מאוזם של חכמי עולם האמיתיים, למה הוא מתכוון לפי דעתכם כשהוא אומר האמיתיות האלוהיות, חותם האמת העליונה, מתכוון ל... עוד פעם, האמיתיות האלוהיות.
כל הקבלה,
כל הקבלה. הקבלה נקראת חוכמת האמת. נכון? שמכיר את המושגים שמכנים בהם את עולם הקבלה. אחד הכינויים של עולם הקבלה זה חוכמת האמת. למה קוראים לזה חוכמת האמת? כי זה באמת מדבר על האמת המוחלטת. אומרת, אנחנו לפעמים מנסים להבין אמת פה בעולם שלנו בכל מיני צורות, אבל בחוכמת הקבלה אתה מגיע ממש לשורש, אתה מגיע עד היסוד, ושם זה האמת המוחלטת. כלומר, שם כתוב מה תכלית העולם, למה הוא נברא. זה לא השערות, זה לא זה אמירה של מישהו שחושב שאולי זאת הסיבה, אלא זה דבר ש... נמסר בקבלה, מדור לדור, ממשה רבנו, לדרך רשב"י, דרך האריז"ל, לחוכמת האמת. אומר הרב, ככל שלומדים יותר את מעשה בראשית, הוא קורא לזה חוכמת היצירה המעשית. לעומת זאת, מתפתחים הרעיונות של הקבלה, שהיא תמיד מאוזם של חכמי העולם האמיתיים. הקבלה היא תמיד הדבר, חכמי העולם האמיתיים, עוד פעם, המילה אמת חוזרת פה, ושהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה, שימו לב, זוכרים שדיברנו על זה שברב קוק יש מה שנקרא מילת מפתח? בוא נגיד מחדש, כי לא, יש פה גם חדשים, גם ישנים. בפסקאות של הרב קוק, אחד הכלים, איך ימות הרב קוק, זה לעלות על מילות מפתח שיש בפסקה. מילת מפתח זה מילה שמופיעה מספר פעמים, בטח אם זה מופיע מספר פעמים באותה פסקה. ומילה הזאת עוזרת לך ככה לפעמים להבין את ה... תשימו לב שהמילה האמיתיות העליות, חוכמה מהאמת העליונה, החפץ תמיד שהאמת העליונה, המוחלטת, תהיה המנצחת בעולם, והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, הולכות הן ונעשות לדברים שהם שווים לכל נפש. אופה, אז מה כתוב פה על חוכמת האמת? שמה היא? מה? הולכת להיות שווה לכל נפש. כמו שהוא אמר בקבלה, כמו שהוא אמר בחוכמה המדעית, שזה מעשה בראשית, שהוא אמר שהיא הולכת להיות, מתחילה להיות חוכמה גלויה לכל, וגם כשאתה לא איזה מדען גדול, אתה קצת משוטט, קצת קורא, קצת זה, ואתה פתאום מבין דברים, שפעם רק יחידי סגולה היו מבינים, היום גם אנשים... יותר רגילים כבר יודעים אותם. אותו דבר קורה גם בחוכמה הפנימית. עד אומר הרב קוק, וזה כשיש עכשיו מילים שהן מופרדות, אותיות שהן מופרדות, זה דגש של הרב קוק בכתיבה שלו, אתם יודעים? הזכרנו את זה פעם, עוד כלי לדעת הרב קוק. אם יש משפט שכתוב ברווח אותיות, זה הוא ידגיש בכתיבה שלו. זה כמו לשים מרקר מתחת לזה. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזי עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. כלומר, אומר הרב, היום, כן, לפני יותר מ-100 שנה, קל וחומר היום, גם אנשים בינוניים, זאת אומרת, צריך להגיד, לא איזה אנשים מיוחדים עכשיו, גדולי העולם, שם זה, גם אנשים רגילים, שזה מן הסתם כולנו, לא? אנחנו כולנו אנשים בינוניים, אנשים רגילים. אנחנו לא בינוניים, אנחנו גדולים, אבל הכוונה היא שלא כולם כאלה ענקים. אנחנו רוצים להיות גדולים, אבל בכל זאת אנחנו עמך, אנחנו כל מיני אנשים. אבל גם אנשים רגילים, הם, כבר, אתה לא יכול להסביר להם דברים ככה, במה שפעם היית מסביר להם ברמה פשוטה, והיו מקבלים את זה. לא, הם רוצים, שואלים שאלות. הם רוצים יותר, רוצים להבין יותר לעומק. רוצים להבין יותר, אלא לא מקבלים ככה בקלות, כאילו תשובה, וואלה, בסדר, וואלה, אתה יודע מה, בסדר, נחמד, רגוע, נרגעתי. לא! ממשיך להקשות, רוצה להבין יותר טוב, רוצה זה, לאיפה זה הולך הכל? קבלה, עם סודות, להבין, להגיע לשורש, לא להסתפק באמצע, להגיע לשורש גם לאנשים רגילים. מה שפעם היה ליחידי סגולה, שרק הם חיפשו ככה את השורש, אבל כל האנשים אחרים הסתפקו בכל מיני דברים כאלה יותר פשוטים. וכמו שאנחנו רואים, מלא מלא ספרים שנתנו תשובות כאלה וסיפקו. אבל היום יותר ויותר, שככל שעובר הזמן, ככה, עכשיו הרב קוק עוד לא מסביר בדיוק את הלמה, אבל הוא קודם כל אומר לך את, הוא אומר לך את ההבחנה. איך זה יהיה בנוי? זה יהיה בנוי ככה. ככל שהחקירה המדעית תגדל יותר, ככל ש... יותר ויותר יעסקו ויפתחו את החוכמה, את הטכנולוגיה, את המדע וכו', במקביל לגמרי אתה תראה שגם חוכמת הקבלה מתפתחת באותו כיוון, באותה עוצמה, באותה הרחבה ליותר אנשים, יותר יודעים את זה, יותר מחפשים את זה, בתוך תהליך, או נמצאים בתוך תהליך כזה. תכף נסביר גם למה. אבל בוא נראה עוד קצת את מה ש... הוא כותב, ופתחי השערים של מעשה בראשית, הנה עכשיו הוא כבר קצת נכנס יותר להסברה, הם גורמים עצמיים, הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה. שמה זה מעשה מרכבה? שהיא ההנהרה העליונה, המסגלת את החושים ואת הרצונות, את ההכרות ואת ההרגשות, להיאחז בעומק הרעיוניות האיתנה, מקור חיים תמימים ונצחיים, עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם, לנצח כולו את המוות, והטוב ממתיק כולו את כל הרע כליל. אז פה יש שתי נקודות, רגע אני רוצה ברשותכם, בואו נבין אותם. דבר ראשון, המשפט הראשון אומר, פתחי השערים שמעשה בראשית, הם גורמים לפתיחת שערי מעשה מרכבה. רגע, למה? למה אם לומדים יותר מדע? למה אם יודעים יותר, מבינים יותר תופעות בעולם, תופעות פיזיקליות, תופעות בוטניות, ביולוגיות, אסטרונומיות, כל מיני דברים כאלה. למה כשמפתחים את זה, זה בהגבלה או מכריח שגם הקבלה תתקדם באותו קצב? מה אתם אומרים? זה הגוף וזה הנשמה. אתה אומר, הגוף מתרחב, גם הנשמה. כן. כן. יפה. עוד מחשבות, כיוונים, הצעות, להבין את ה...
כי אם אמרת שהטבע, נכון, הוא ידוע, הטבע זה אלוקים כאילו, כל העניין הזה. וככל שאנחנו מגדילים את האלוקות בעולם, אז באמת האלוקות הפנימית יותר מתגלה איתם.
יפה, אולי נגיד את הדברים שלך במה שחזל אומרים, הסתכל באורייתא וברא אלמא, נכון? זאת אומרת, עכשיו מה זה הסתכל באורייתא וברא אלמא? זה לא שהוא הסתכל עכשיו במסכת סוכה בדף כ"ז, אלא הסתכל באורייתא, זה התורה הפנימית, מה שנקרא תורת האצילות, כן, התורה האלוקית, הכי שורשית והכי פנימית, ששם באמת גנוז כל הרעיון של התכלית של העולם, ואיך הוא יברא, ואיך יהיו העולמות, ואיך הם, איך הם, איך הם יופיעו, ומה המגמה בכל הרצון שלהם. ואחרי שהוא הסתכל באורייתא, הוא ברא את האלמה. עכשיו, מה זה האלמה? האלמה זה הטבע, זה המציאות, זה כל מה שהזכרנו קודם, כן? כל המעשה בראשית. זאת אומרת, בעצם אם אתה מסתכל טוב על המעשה בראשית, אז זה בעצם כבר, זה עצמו מוביל אותך למעשה מרכבה. זה ללכת הקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא וברא אלמה, אנחנו מסתכלים באלמה, ואז רואים את האורייתא. נסתכל באורייתא וברא אלמה, נסתכל אנחנו באלמה, ונראה את האורייתא. כי בתוך האלמה, זה מה שהתכוונת, שהטבע זה אלוקים. בתוך הטבע, האלוקות גנוזה. יש שם חוקיות, יש שם סדרים. הסדרים האלה הם בנויים על פי החוכמה האלוקית. אז ככל שאתה מבין את זה יותר טוב, אתה מבין יותר טוב את ה... אתם זוכרים, סיפרתי לכם פעם. מספר את זה הרבה פעמים, אז מי שזה פעם שנייה בשבילו, אז לא נורא. פעם בחור שהיה... תלמיד שלי בישיבת מעלות, באמת יהודי מדהים, ממש בן תורה במלוא מובן המילה, ופיזיקאי רציני. אני רואה אותו עד ככה, עושה ככה, זוכר את הסיפור. אז ממש פיזיקאי ככה רציני, הגיע לאוניברסיטה, תואר ראשון, תואר שני, הגיע לתואר שלישי, רצה לעשות דוקטורט, אמר להם, הוא רוצה לעשות דוקטורט, הוא רוצה לנתח כמה תופעות פיזיקליות, ולהסביר אותם על פי הקבלה. על פי מה שהוא אומר פה, על פי החוקיות הזה. מה הייתה הבעיה? אחר, מה הייתה הבעיה? שלא היה מי שאמרו לו, שני דברים, א', אין מי שילבה אותך. דבר שני, אמרו לו, תשמע, זה לא מדיד, כאילו, זה לא... לתת ולמרשת כל מיני... אתם כזה, אוניברסיטה, הכל כזה צריך להיות מדדים, ותביא לנו עכשיו פתאום כל מיני סברות מהקבלה, איך אנחנו... בקיצור, זה אבא עתליה, אף אחד לא מבין בזה, ומילא גם אף אחד לא רוצה לתת לזה אישור, עד שלא נשנה את כל ה... מה שנקרא, את כל הנפשות הפועלות בעניין. סתם, זה מאוד... אבל זה בדיוק הסיפור. לשם אנחנו צריכים להגיע, ובסוף זה יהיה משהו שהוא... בינתיים לא נותנים אותו. בעזרת השם, השם מזכה שכל המדענים, כולם יהיו בני תורה, ולא רק יהיו בני תורה, אלא יהיו בני קבלה. לא מספיק שיהיו בני תורה רגילים, יהיו גם בני קבלה, ואז כבר יהיה גם מי שינחה, ויהיה גם מי ש... וזהו, זה יהיה כבר משהו שהוא פשוט שעושים אותו. אבל זאת האמת. אז זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה מאוד מעניינת פה ככה, היא כאילו דרך אגב קצת, אבל בכל זאת נשקיע בה 2-3 דקות. זה המשפט האחרון בפסקה שקראנו עכשיו, ששם הוא אומר שכשאנחנו נלמד בצורה הזאת ונחיה בצורה הזאת, אז נגיע למצב שהחיים באומץ קדושתם הולכים לנצח את המוות. זה דבר מאוד מאוד מעניין. החיים הולכים לנצח את המוות. למה מתכוון פה הרב קוק? אז יש באורות הקודש, בחלק ב', יש מספר פסקאות שזה נקרא חיים עד העולם. כל הפסקאות שם מדברות על הנושא של המוות. ובפסקאות שם, הרב קוק אומר שכל הסיפור של המוות זה בעצם איזה בלוף כזה. אין באמת מוות. מוות, הוא אומר, תומעתו היא שיקרו. אין באמת מוות. מוות, הוא אומר, זה תגבור את החיים. למה זה תגבור את החיים? כי בכלל האדם הראשון בכלל לא היה אמור למות. הוא היה אמור לחיות לנצח. אבל בגלל שהוא חטא, אז כמו שאתם יודעים, אז העונש שלו היה שעכשיו זה יתחלק לו כאילו לשני חלקים. זאת אומרת, הוא יחיה פה בעולם חלק א', שזה מה שאנחנו מכירים, החיים פה בעולם הזה. ואז... הוא יעשה פה את כל התיקונים, את כל העבודה, מה שהוא צריך לעשות, ואז הוא ימשיך לחלק ב'. מה זה יהיה חלק ב'? החלק ב' זה מה שהיה מלכתחילה, אמור להיות מהלך אחד, לא התחלק לשני חלקים. ואז הוא מגיע לכל הסיפור של עולם הבא, תחיית המתים, לא משנה, לא נכנס עכשיו לכל ההבחנות שיש שם, אבל לחיים של נצח. בסופו של דבר זה חוזר לתחיית המתים, חוזר לחיים, והפעם זה חיים נצחיים. זאת אומרת, באמת יש נצח בעולם. עכשיו, הנצח, שלמה זה קשור לפה? כי הנצח קשור לקבלה. כלומר, ככל שמעמיקים יותר בשורש העולם, במהות של העולם, יותר האלוקות באמת נוכחת בתוך הפנימיות של העולם, ככה המציאות הנגלית של העולם היא מקבלת פנים אחרות לגמרי. זאת אומרת, הרב קוק מדבר על זה שמה, שמתי אדם מפחד מהמוות? כאשר כל החיים שלו הם חיים יותר מעשיים, יותר חומריים, יותר שטחיים, אז זה כאילו הכל הוא בחיצוניות, הכל הוא בעצם החיים עצמם. וברגע שזה ייגמר, אז התחושה היא כאילו הכל נגמר. זהו, כל מה שהיה פה הכל נגמר. אבל אם באמת אדם, גם כשהוא חי פה את החיים המעשיים, וצריך פה לחיות חיים מעשיים, העולם הזה הוא עולם הזה, הוא עולם שצריך לתקן בו את הטבע, את המציאות, את הגוף. אבל איך עושים את זה כל הזמן? עושים את זה כל הזמן עם חיבור למה? לפנימיות. עם חיבור לנשמה, עם חיבור לשורש, מתוך הפנימיות חיים את החיצוניות. אז זה בדיוק מה שהוא אמר על מעשה בראשית, מעשה מרכבה. הרי מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, אתה לומד את מעשה בראשית, כי אתה חי את הטבע, אתה חי את העולם של, של, של המדע, של החיים היומיומיים, ומפתח דברים וכולי, ואת כל זה אתה חי לאור המעשה מרכבה. אתה חי את זה לאור הפנימיות, שזה נותן את זה את המשמעות. עכשיו, ככל שהחיים יהיו יותר כאלה, אז יש שם אחת הפסקאות, היא נקראת, לא זוכר אם זה השחרור או מיראת המוות. איך מסירים את יראת המוות? כלומר, הוא מדבר על זה שיש יראה מהמוות, ואיך מסירים את היראה מהמוות? ככל שהחיים הם יותר, אומרים שהרב חנן פורט, מי שמכיר, היה רעיון איתו בטלוויזיה, לפני שהוא נפטר, הוא היה חולה בסרטן, וצערי היום כבר פחות ויותר, פחות ופחות מכירים אותו. נפטר עכשיו ממש בו תשרי, עשרת ימי תשובה, והוא היה רעיון איתו, ושאלו אותו, אתה מפחד מהמוות? כי זה היה ברור שהוא הולך למות. זה היה שאלה של זמן, אבל הוא היה סרטן קשה, והוא כבר ראו עליו, הוא היה אדם מאוד חיוני כזה, מאוד. ואז הוא כזה אומר לה, מרעיינת כזה, הוא אומר לה כזה, את האמת לא, אני כל חיי פה בעולם הזה רציתי לתקן, עשיתי דברים טובים, כזה מישהו כתב עליו ספר, רציתי להיות טוב. כל בניתי ארץ ישראל, רציתי לבנות תורה, כן, הספרים מעט מנאור, מי שמכיר, פרשת שבוע וספרים אחרים יש, התנ"ך, ולימד תורה, והיה חבר כנסת, ופעל עם הציבור, כלומר, כל החיים עשיתי דברים ערכיים, דברים משמעותיים. אז הוא אמר לה כזה משפט, מה לי אחה, מה לי אתם, כאילו, יש לי את הנשמה פה היא עטופה בגוף, תלך לשם, תהיה נשמה בלי גוף, אני לא יודע, אמשיך שם לעבוד, מה שעושים שם, לא... הם מפחד מזה, כי זה הנשמה היא עבדה, גם בעולם הזה היא עבדה, אז היא ממשיכה גם אחרי, כאילו, אין לה כל כך מה, החשש הוא כשהחומר הוא תופס לבד מקום, בלי הטבע, הוא מנותק מהפנימיות. לכן הרב מזכיר את זה פה, כן, החיים כולם ינצחו באומץ קדושתם את המוות, כי ברגע שכל הזמן החיים, המדע, הוא כל הזמן יינק מהצד הפנימי, אז יותר ויותר, סיפור הזה של מוות, אגב, זה גם מנצח את המוות כפשוטו, כי אנחנו יודעים שתגבורת החיים, תוחלת החיים כל הזמן עולה, כתוצאה מהמדע. תוחלת החיים עולה, והיו נפטרים פעם בגילאים צעירים, מכל דבר היו נפטרים, ילדים היו נפטרים, אנשים היו נפטרים, מכל דבר. היום, ברוך השם, יש... הרפואה מתקדמת, החיים מתקדמים, עדיין זה לא מושלם, כי לפעמים יש אנשים שמעריכים ממנו, וצערנו עדיין עוד כל מיני מחלות, עם כל הכבוד של המדע, הוא עדיין לא יודע להתגבר עליהם, בין אם זה מחלות פיזיות, כמו הסרטן וכדומה, ובין אם זה מחלות יותר, כן, ששייכות יותר לנפש וכדומה, אז כמובן יש עוד הרבה עבודה, אבל בכל זאת, באמת החיים הולכים ומתארחים, כן, למען יאריכון ימיך, אבל זה לא רק זה, כלומר, כמובן שבעיקר זה לא מספיק עצם השנים של החיים, אלא המשמעות. כל פנים, זה המשפט הזה, אני רק מראה מקום, מי שרוצה שם, כדאי לראות כמה פסקאות באמת מאוד משמעותיות. טוב, נמשיך. נסיים בזמן. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, שזה ביטוי לתפיסה הקבלית, כן, לתפיסת העומק, כשם שהיא מתממת, מתממת זה מלשון תם, מלשון שלם, כן, משלימה את הרצון האישי, ומעדנת את הקשר החברותי, שזה מאוד מעצים את הקשרים בין בני האדם, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים, שימו לב, להתקשר עם המציאות כמו שהיא. והעושר והעדן, הנוי והנצח שלה, הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגבייה, הגבייה זה, מה זה הגבייה? הגוף, כן? החומר, הגוף, הגבייה. לפעמים אדם מת, אז אומרים, הניחו את הגבייה, כן? הגבייה זה כאילו ביטוי לזה, אבל בכוונה השימוש הזה, להשתמש בביטוי הזה של גבייה, של גוף, החיים שבגבייה נעשים רחבים, טהורים, קדושים ועדינים. והחיים שמחוץ לגבייה וממעלה מאירים תמיד בכל נוגהם. כלומר, אומר הרב, כאילו, זה בהפוך על הפוך. ככל שלומדים יותר קבלה, ככל שמעמיקים יותר בתפיסה השכלית של העומק של החיים, זה לא מרחיק מהגשמיות, אלא זה נותן משמעות לגשמיות. הרי יכול להיות תפיסה שהיא תגיד, רגע, זה הפוך. אם אתה מאוד לומד הרבה, אם אתה מאוד מעמיק, אם אתה נהיה מאוד רוחני, אז מה, זה לפעמים עלול להתאפס ככה, שמי שלומד קבלה, מה הוא? הוא כזה יושב כזה באיזה מקום נידח עם עצמו, ספרים, חדר, לא רואה את אור השמש, לא רואה את העולם, לא רואה את החיים. הוא כולו נמצא בתוך היכל השן הרוחני. אבל זה לא ככה. ככל שהוא מעמיק בזה, ככה הוא יכול לצאת אל החיים ולחיות אותם יותר נכון. המעשה מרכבה, היא מאירה את המעשה בראשית. אז אותו דבר באדם עצמו, ככל שהוא יותר נמצא במעשה מרכבה, ככל שהוא יותר מבין את המשמעות של החיים, את התכלית של החיים, את התוכן שלהם, את העניין שלהם, ככה כשהוא חי, הוא יכול לתת לחיים לחיות, לחיות בעוצמה, וכל העוצמה הזאת תהיה עוצמה גשמית, אבל היא לא תסתור לדברים הרוחניים, זה מה שהוא אומר. היא פותחת את החושים. בדרך כלל שאתה אומר, פתוח את החושים, זה נראה לא טוב. אתה אומר, רגע, זה מסוכן, מה זה החושים? החושים זה חוש הטעם, זה חוש הריח. זה, מה, אתה פתאום תתחיל לאהוב לאכול, אתה תתחיל לאהוב לראות כל מיני מראות יפים. זה בעייתי. זה לא בעייתי בכלל, זה תלוי איך אתה משתמש בזה. אתה משתמש בזה מדויק, אתה משתמש בזה נכון, החושים האלה מצוינים, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. ברא עולם יפה. תן דעתך שתבנה את העולמי, תראה איזה עולם יפה. תראה איזה עולם עם משמעות. אתה עכשיו מבין גם, אתה מבין את החיבור בין הדברים, בין הטבע, בין העצים, והפרחים, והרוח, והים, והשמש, אתה מבין את כל ההרמוניה של הדבר הזה. מצוין, זה החיים שבגבייה נעשים רחבים. מאירים. מה? בסדר? זה נקודה מאוד חשובה. ישיבת המקובלים בירושלים, מקווה שבחודש חשוון יש לנו איזו תוכנית, זה יהיה חודש של עיסוק בקבלה. יש לנו שם איזו מחשבה, באחד מימי ראשון שנבוא מהבית, אנחנו רוצים לעשות כזה כמו בצבא, נכון שכם בצבא, תרבות יודו א', באים מהצבא, באים ככה בשעה 11, באים לירושלים, עושים שם איזה שעתיים, שלוש, נגיד בנושא הזה, נושא הקבלה, וככה עד שלוש כזה, וחוזרים פה לסדר צהריים. זה תרבות יום א', שהיא כל פעם בנושא אחר, וכל אחד יכול להגיע לירושלים בשעה 10-11 בבוקר, זה לא בעיה. זאת השם בלי נדר, זה בתוכנית. אז למה אני נזכר? כי אחת המחשבות זה להגיע לישיבת המקובלים ברובע היהודי, ראש הישיבה שם למדתי במרכז בשיעור א', ממש מדהים. הגיע מירוחם, בחור פשוט, והתעלה, עלה ונתעלה, חבל על הזמן. שיבת המקובלים, אנשים שלומדים קבלה שם, זה אנשים שהולכים לעבודה רגילה. הם לומדים קבלה מ-4 עד 6, פעילים ותיקין או לפי הזה, ואחר כך הולכים לעבודה. הם לא כל היום בבית מדרש. לומדים שעתיים קבלה, מתפללים, כוונות וזה, הולכים לעבודה. כלומר, הפוך, זה רק מעצים את היום עבודה שלהם, את החיים שלהם, את כל העיסוק המשפחתי שלהם. זה לא שהם מתנתקים מהעולם, אלא להפך, הם מתחברים לעולם יותר נכון, יותר מדויק. טוב, הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם, בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של העילוי. והיא מתעדנת מרוב זיו, ומעדנת את העולם כולו. כשהרוחניות משתלמת בקצבתה, וחפצה היא, כל הביטויים האלה זה ביטויים שוב של הרוחניות, של הקבלה, של הלימוד המעמיק, של הלימוד הפנימי, וכל הזמן מתקדם יחד עם ההתקדמות כמו שראינו המדעית, וחפצה היא מרוב עדנה וסבעון, להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי. כל הסביבה מסתגלת לזה, והד כל העונג מקצה העולם ועד קצה הוא נשמע. כיכר יותר לשדי, לשד, כמו שאומרים, לשד העצמות, כן? זה, 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 זה השומן, זה הרוחניות, ככל שהיא מתעלה, היא לא רוצה דווקא לברוח מהעולם ולהתרחק מהעולם. הפוך, היא רוצה יותר להשפיע על העולם. היא רוצה יותר לתת לעולם משמעות ותוכן ועניין. זה הכל, כל הפסקאות הוא כנראה מאוד רוצה להדגיש את הדבר הזה, כי כמו שאמרנו, התפיסה הפשוטה היא כאילו אתה נהיה רוחני, אתה מתנתק. ופה הוא אומר לך, לא, אתה נהיה רוחני מאוד, אתה דווקא רוצה להתחבר יותר לחומר בצורה הנכונה. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה האפלה, שחוכמת החיים הבינונית קוראה זה מוות, מחכה העולם. וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה, היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. מעניין, עוד פעם, לאור טוב כזה, למבט כזה, על אותה האפלה, האפלה הכוונה לחומר, שחוכמת החיים הבינונית קוראת לזה מוות. כלומר, היא מפחדת מזה שהחומר הזה ייגמר, והיא כל הזמן פוחדת מהמוות הזה, ו... העולם מחכה לאור טוב כזה, שבעצם הוא כל כך יאיר את החיים, עד שכבר לא יהיה מה, כבר לא יהיה מה יפחד מהמוות. אני לא יודע אם אני מוצא את זה ככה, ממש את אחת הפסקאות, פה הנה, השחרור מיראת המוות. כן. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית, הבא בעקב החטא. החטא יצר את המוות, והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. כל עמל האדם סובב והולך להינצא מן המוות, ולא יבוא למטרתו כי אם בהגדילו את נשמתו ממקורה הפנימי. השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, כן, על החומריות, היא רק מגדיל את המוות. וממילא מוסיף יראה לירתו. אז עוד יותר פוחדים מהמוות, כי כל החיים מתמצים במציאות החומרית. וכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירא מפניו, לא יועיל לו כלום. מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתכנים כאלה, שמוות שולט בהם. והוא מהרסם ומחלה אותם. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לכיעור, ועל חמדה שמתהפכת לבחילה. באין לחיים מטרה, המוות מוכרח להיות מאוים. המלחמה נגדו לשווי, העזות מאומה לא טובי. ואז הרב כותב, ראש לכל התרופות, היא איכות החיים, איכות הימים, תיקון החיים במובן הפשוט, אחר כך הוא מדבר על הרוח הלאומי, אחר כך, עצם ההדרכה להסרת יהיה המוות, זה אהבת החיים בערכם האמיתי. כל זמן שהכל מדומדם, חשבון החיים בא רק במאומה, אי אפשר למידות שתזדקקנה. ואי אפשר שהחיים יהיו נאהבים. כל עניין אהבת החיים בא על ידי הפחד הדמיוני מהמוות. ולא צריך לדבר על זה בצורה פחותה, אלא בצורה גדולה, בעילוי הרצון וכו'. קיצור, פה ככה, פה כמה פסקאות כאלה מאוד, מאוד, מאוד יפות. חיים עד העולם, מוות בא בעקבות החטא, אולי החטא הקדמון וכו'. קיצור, פה כדאי לראות חלק ב', חיות העולמית, חיים עד העולם, זה נקרא. אבל רואים שהוא חוזר לזה פה פעמיים, זאת אומרת ש... מבין שזה משהו מאוד משמעותי. נסיים. החיים החברותיים עם כל מילוי תיקוניהם. החופש השכלי וההרגשי עם כל הרחבתם. אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חוסנם ויופיים. כל אלה יחדיו יחברו למשאלות הנצח. שרק הן בהיפטרן תעמודנה לעולם בשעת דוחקו. כן, שישאלו שאלות על ה... משמעות של החיים. אגב, אני חושב שהיום זה נמצא מאוד ברקע. אתם יודעים שהיום יש הרבה אנשים שאומרים שלא צריך להתחתן, ואם להתחתן זה שאומרים שלא להביא ילדים, כי הם אומרים למה להביא ילדים? העולם בסך הכל די על הפנים, כאילו העולם מלא צרות, כאילו אז למה להביא ילדים לעולם כזה? בעיות כלכליות, פיגועים, עניינים, כל מיני אנשים לא טובים בדרך שמנסים למה להביא ילד לכזה עולם? בוא, עזוב, אנחנו כבר פה, בסדר, אז נראה, נחיה. זוגיות, לא זוגיות, כן מחויבות, אולי עדיף לא מחויבות, נחיה. אבל להביא עוד ילדים חדשים, להמשיך את העולם הזה, לא. זאת אומרת, יש פה שאלות, זה לא סתם, יש פה שאלות קשות, זה שאלות שורש, זה שאלות שאומרות באמת למה חיים. פעם היו חיים בצורה טבעית, מביאים לידים, זה נחמד, זה טוב, לא נורא, לא הכל טוב, אבל בסדר, לא נורא, ככה זה. היום, חלק מהאנשים, כאילו כבר לא מקבלים את זה, ואין להם תשובות מעמיקות ומשמעותיות באמת על החיים. ואז התשובה היא, והמסקנה היא באמת אולי, אולי לא. ואם כן, אז מעט ככה אומרים, מה בסדר, מה ככה, בלי בכלל, טוב, אז קצת... אמר לי אחד במילואי פעם, שיהיה מי שיכניס אותי לבית אבות, אז הבאתי שני ילדים שאני אזקן ואני אשאר לבד, שמישהו ידאג לי, אז הבאתי שני ילדים. אבל, לא, אבל באמת יש פה שאלות שורש על החיים. וזה בדיוק, מבחינת האמת זה בדיוק הפוך, אומר הרב, ככל שהמדע מתפתח, אז גם הקבלה, העומק מתפתח, אז בואו, אדרבה, בואו ניגע בשאלות האלה. ונחפש את התשובות, את התשובות שורש, את התשובות המעמיקות. רק דעות עליונות, שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים, ישיבו לעולם וכל אשר בו. תראו את זה, לכל הנשמות העשוקות הארטליות, ולכל שוכני מעפליות בגוויות חולות ארוסות ומזוהמות. זה משפטים, משפט קשה, אה? הוא לא מתכוון חלילה לפגוע במישהו, אבל הוא מתכוון שיש נשמות באמת עשוקות. אנשים באמת סובלים. אנשים לא מבינים למה, מה, בשימה, מה צריך את כל הסיפור הזה. ולכן הם בוחרים בכל מיני צורות חיים כאילו שלא צורת החיים לכאורה הכי בסיסית ונורמלית, שאומרת, אדרבה, בוא תראו איזה עולם מדהים זה. אבל דעות העליונות, כן, שנובעות ממקור עליון של החיים, הם ישיבו לעולם את עוז גבורת חייהם, את ברק יפעת נצחם, ושלום העולמים, והדר הרוחות לכל בשר. זה ייתן משמעות לבשר גם, לא רק לרוח, אלא הרוח עם הבשר, הדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה בגאון עוז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל, בעזרת השם, שנזכה. רואה. That's a shame.